המחאה נגד השלטון בלבנון, על רקע המצב הכלכלי הרעוע במדינה, נמשכת כבר קרוב לחודשיים. ניסיונות להרכיב ממשלה שתרצה את המפגינים לא עלו יפה עד כה, והמשבר הזה נותן את אותותיו לא רק על ראש הממשלה חרירי שכבר הודיע להתפטרותו, אלא גם על חיזבאללה, שבשנים האחרונות צבר מעמד דומיננטי בשלטון הלבנוני, על המשמעויות וההשלכות האפשריות. נדון כעת עם יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון, ועם אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון. שלום רב לשניכם.
שלום.
שלום, שלום.
קודם כל, אורנה, נתייחס לאירועים עצמם, איפה זה עומד כרגע, ואיך בעצם יוצאים מהפלונטר הזה, אם בכלל רואים איזשהו פתרון באופק.
טוב, אז כמו שאמרת, אנחנו נמצאים כבר ביום ה-55 של ההפגנות, למי שסופר, החלו ב-17 באוקטובר, והן נמשכות. הן נמשכות במאפיינים די דומים. יש כמובן פיקים, עליות, ירידות, סופי שבוע וכדומה, אבל הן נמשכות ודי בעוצמה. הם קיבלו גם צביון מיוחד משלהם, יש כבר סמלים, סיסמאות, בירות כולה מלאה בגרפיטי על הקירות, יש אזורים של מאהלים בכיכר המרכזית של מפגינים, ואין ספק שלפי כל הסימנים המחאה נמשכת. מדי פעם נחסמים כבישים, וזה מפריע מאוד לפעילות השוטפת של המדינה, בתי ספר, מוסדות החינוך, הבנקים, הכל פועל באופן לא סדיר. וכמובן שהתחושה היא שהחיים לא כרגיל בלבנון, והפגנות ממשיכות. במישור הפוליטי, מה שהממשלה מנסה לעשות, ממשל, כל הגורמים המעורבים, זה להגיע לאיזושהי הסכמה על הרכבת ממשלה. חרירי התפטר ב-29, הם לא מצליחים להגיע להסכמה בעניין הזה. הרי צריך על פי החוקה הלבנונית לבחור ראש ממשלה שהוא סוני. ועלו במהלך השבועות האלה, מאז ההתפטרות שלו, כמה וכמה שמות, אף אחד מהם לא מוצא חן בעיני המפגינים, ומיד ירדו. בשבוע האחרון עמד על הפרק איזה, שמו של איזה איש עסקים, סמיר אל-חטיב, שהוא ישר דרך יחסית, לא היה מעורב אף פעם בפוליטיקה, ופתאום לפני יום-יומיים הוא הודיע שהוא מוריד את מועמדותו, אחרי שהוא נפגש עם המופתי המרכזי של לבנון, הסוני, שאמר לו שיש הסכמה שזה יהיה חרירי ולא אף אחד אחר. זאת אומרת, זה מה שזה ברובד הגלוי, אבל ברובד הנסתר, זה ביטוי לבעיה המאוד קשה להביא להסכמה של הגורמים האחרים, הנוצרים וכמובן חיזבאללה והשיעים, כדי להסכים על מי יהיה ראש הממשלה הסוני. ואין ספק שחיזבאללה פה בוחשים בקלחת, וחוסר הסכמה נובעת במידה רבה מזה. עניין נוסף שחשוב לנושא של הרכבת הממשלה, זה איזה סוג של ממשלה הולכים להקים. המפגינים דורשים שזו תהיה ממשלה עצמאית של מומחים. וחרירי מוכן להסכים עם הדרישה הזאת. הוא אמר שהוא מוכן להיות ראש הממשלה, מוכן לא להיות ראש הממשלה, הוא מוכן לממשלה של מומחים, אבל חיזבאללה ותומכיו, תומכי המחנה השמיני במרץ, שזה החבר'ה הנוצרים של אהון ואמל, הם רוצים ממשלה שיהיו בה גם מרכיבים פוליטיים. כי המרכיבים הפוליטיים זה המרכיבים שיעזרו להם לשמר את ההשפעה שלהם בתוך התהליך הזה. ומאחורי הקלעים על זה בעצם מתנהל הוויכוח כרגע, ונראה שהוא עוד הולך להימשך איזשהו פרק של זמן. בינתיים המצב הפנימי קשה מאוד.
וזה משפיע גם כלכלית.
על סף קריסה. ומחר הולכת להיפתח, עד כה המעורבות הבינלאומית הייתה מאוד מצומצמת בסך הכל, מחר הולכת להיפתח בפריז, ועידה כלכלית בניסיון לכאורה לדחוף אותם להרכיב ממשלה, הלבנונים מקווים שהיא תוביל ליותר סיוע, אבל אני לא הייתי תולה תקוות דווקא בוועידה הזו שהיא תביא לנו את הפתרון.
טוב, יורם, אין ספק משבר גדול מאוד, ועכשיו אנחנו מנסים להבין את השיקולים של חיזבאללה. מה מנחה אותו, ואיך בעצם הוא מתווה לעצמו אסטרטגיה ליציאה מהמשבר, או אפילו ניצול המשבר לצורך קידום יעדים שחשובים לו.
כן, חיזבאללה התחיל בעצם, ניסה להתחיל במדיניות של הכלה, של ההפגנות האלה. הוא הבין מהר מאוד שלא יוכל להכיל אותה שהן מתגברות, ואז הוא הבין גם את הפוטנציאל לסיכון של התרחבות מפתיעה ומדרדרת של ההפגנות האלה, והיא מסוכנת לו בעצם למעמד שלו, המעמד ההגמוני שלו, ולכן האסטרטגיה שהוא פיתוח, הוא הלך לפי הבנה שהוא רוצה לשמור על הסטטוס קוו, כי המצב שלו בחיזבאללה הוא מצב הגמוני, דומיננטי, יש לו ממשלה שמתוך 30 שרים, 18 נתונים למעשה למרותו, למסכימים עם המדיניות שלו, לא כולם מחיזבאללה, אבל הם תומכי חיזבאללה, הוא נמנע מביקורת בוטה על המפגינים, ובעיקר הזהיר אותה מפני התוצאות, כשהוא מזהיר מפני הידרדרות למלחמת אזרחים, באסוציאציה הלבנונית, הפנאה לכיוון 75, זה הזהרה שאנשים זוכרים אותה.
טראומה שכולם זוכרים כן. עד היום.
ובעצם הוא ניסה לחנות את המיליציות האלה, בחלק מהביקורת שלו על מה שקורה שם, כמיליציות הכאוס. הוא הקפיד מאוד להימנע ככל יכולתו מהאלימות. למעט שני אירועים שאנחנו מדווחים עליהם, שבו אנשי חיזבאללה או מזוהים חיזבאללה, נקטו באלימות. הוא מקפיד לא לדרדר את המצב להפעלת כוחו, לא לממש את הפוטנציאל הכוח שיש לו. הוא לא רוצה להידרדר לשם, הוא מבין שאם הוא ייאלץ בסופו של דבר להפעיל כוח מסיבי, לא כוח נקודתי, הוא בעצם ייקשל, וההפניה של הזעם של ההמונים בסופו של דבר והאשמה שבינתיים היא מעומעמת כלפי חיזבאללה, למרות שהיא נאמרת, היא תהיה הרבה יותר בוטה. ולכן מבחינתו הידרדרות למצב של אלימות קשה, היא מבחינתו כישלון. ולמעשה אנחנו רואים את חיזבאללה מפעיל מה שאפשר לכנות תקיה פוליטית. אנחנו זוכרים את המושג של תקיה, שבהיסטוריה...
הימנעות מהפגנת הדעה או העמדה שלך כלפי חוץ, ואישור כן, קו עם
כן, ה... כן, אבל זה מבוסס על ההיסטוריה של השיעים, שהם תמיד היו, לאורך ההיסטוריה, בעמדת התגוננות, מפני הרוב האסלאמי הסוני, שרדף אותו, ולכן הם נקטו באותה מדיניות של הנמכת פרופיל, והעמדת פנים, ואני חושב שגם פה, חיזבאללה מנסה להסוות בעצם, או להנמיך את העובדה שהוא הגורם הדומיננטי, כדי שהביקורת שמופנית כלפי השלטון, לא תופנה אליו. ובעיקר, הביקורת העיקרית היא על שחיתות ועל מידות רעות ועל ממשלה לא מתפקדת, וחיזבאללה רוצה להסוות את החלק המרכזי שלו בעצם בממשלה כדי שהביקורת תופנה לאחרים. ואכן נסראללה, שהוא לא נבחר ציבור, להבדיל מברי ולהבדיל מג'אג'ה ולהבדיל מאון ולהבדיל מחרירי, שהם נבחרי ציבור, הביקורת כלפיו, כלפי נסראללה, היא קיימת אבל היא שולית. למעשה, האיש שמאחורי הקלעים מנהל את לבנון, הוא למעשה לא במוקד של העניינים, והם לא רוצים שתחשף בעצם ותעלה הדומיננטיות שלהם. והנקודה האחרונה היא הרצון של חיזבאללה להסיט את האש, גם מכיוונו וגם מכיוון איראן. ואני חושב שהניסיונות של חיזבאללה, להסתיר את העובדה שבעצם הם משרתים גם אינטרס איראני בכל הפעילות שלהם בלבנון, היא אינטרס של חיזבאללה, והוא מנסה שהקשר בין המאומות בעיראק למשל, המאומות בלבנון, יהיה אומעם. ולכן, זאת בעצם, זה האפיון שאני רואה בתקיה המדינית הלבנונית, וכמובן שהשכה בין השאר גם מופנית כלפי ארצות הברית, סעודיה וישראל, שהן כאילו עומדות מאחורי, זה קו שהוא נוקט בו, עומדות מאחורי המאומות.
אז אמרת, מנסים להסיט את דעת הקהל נגד ארצות הברית, סעודיה ואף ישראל, ועכשיו נדבר על אפשרויות אחרות, גם אם אולי כרגע הן לא כל כך סבירות, וזאת האפשרות, קודם כל, של הסטת דעת הקהל הלבנונית דרומה, אזור הגבול, היו כמה תקריות בשבועות האחרונים, האם אפשר לקשר אותן, ברמה של ההתוויה של המדיניות של חיזבאללה, למה שקורה בתוך לבנון, ואולי אף לראות בזה ניצנים של חימום הגזרה, כדי להשכיח את מה שקורה בבירות.
אני לא הייתי בהכרח קושרת את מה שקרה בשבועות האחרונים, ולא קרה הרבה לאירועים הפנימיים בלבנון. אני חושבת שחיזבאללה מורתע כרגע, ומה שקורה בלבנון עוד משפיע עוד יותר, מהווה אילוץ נוסף וגורם מרסה נוסף על חיזבאללה, כדי לא להידרדר כרגע לאיזשהו אימות רחב עם ישראל. זה לא מתאים לו כרגע, אבל יחד עם זאת, ואנחנו כותבים את זה גם במאמר המשותף שלנו, אנחנו אומרים, ישראל צריכה לשים לב לאפשרות שהתפתחויות מסוימות בתוך לבנון יובילו לאיזשהו מהלך שעלול להוביל להידרדרות, כי אתה יודע, זה מסוג הדברים שאין עליהם שליטה לחלוטין, ולכן אנחנו אין לנו עניין להתערב במה שקורה בתוך לבנון, אבל אנחנו צריכים לשים לב ולעקוב ולהיות רגישים לאפשרות שבנסיבות שבהם הוא יחוש שהמצוקה הולכת וגדלה והמצור נסגר עליו, אולי אני משתמשת במילים קשות, שאז הוא ינסה ויפרוץ את זה לכיוון של לשיא תשומת הלב לכיוון ישראל. נקודה נוספת שאני רוצה להעלות, ואני חושבת שהיא חשובה בגלל שיש ויכוח לגביה, או התלבטות לגביה בתוך המערכת הישראלית, זה כל הנושא של הסיוע לצבא לבנון. אני חושבת שמה שלמדנו מאירועי המחאה האלה, זה שצבא לבנון יכול להוות גורם ממתן, מרגיע, ובסך הכל יש לו איזשהו תפקיד חיובי בתוך המערכת הלבנונית. כפי שזה בא לידי ביטוי בהפגנות האלה, שבהם הצבא היה שם, היה נוכח, הרגיע, ולפעמים כשהיו ניסיונות לייצר אלימות או התפתחו קטטות בין הצדדים הניצים, ולפעמים זה היה במעורבות של חיזבאללה מול האחרים, הוא היה שם כדי לחצוץ ולהפריד ולהרגיע. אז אני יודעת שיש מי שרוצה וטוען שצריך להתנות כל המשך סיוע לצבא לבנון בזה שהתנאי יהיה התפרקות של חיזבאללה מהנשק שלו, או לפחות איזושהי החלשה נוספת של חיזבאללה. אני חושבת שזה דרישות שהן גבוה גבוה, והיכולת לממש אותן היא מאוד נמוכה. ומה שקרה זה שבפועל האמריקאים, שהיו אמורים להעביר להם 105 מיליון דולר, שחלק מהסיוע השנתי שמעבירים לצבא לבנון, הוא אושר בקונגרס, הממשל עוצר אותו. ואני חושבת שמן הראוי היה שבנסיבות הנוכחיות, הסיוע הזה אכן יועבר. אני יודעת שליורם יש דעה אחרת, אז אני אשאיר לו להביע אותה.
הבה נשמע.
אני חושב שהסוגיה היא סוגיה מורכבת, ואני חושב שהתשובה לה, קודם כל, אם ישאלו את ישראל, ארצות הברית מנהלת המדיניות מול לבנון בגפה, לא מתייעצת עם ישראל, ואם היא מתייעצת, אני חושב שהתשובה הנכונה, זה גם על בסיס השהות שלי של שנה בארצות הברית, סביב הדיון הזה שהתנהל שם בחצי מרץ, בוא נגיד ככה, אני חושב שהסיוע לצבא לבנון, הרעיון שעומד מאחוריו בארצות הברית, זה לבנות בעצם מוסד, או לחזק מוסד שהוא אלטרנטיבה לחיזבאללה, גם היום וגם בימים שאחרי בעיקר.
זו המדינה הלבנונית להיבנות כמדינה נורמלית, שיש בה מוסד שאחראי על אכיפת הביטחון.
כן, כמובן שהדילמה היא שדי ברור שצבא לבנון בהינתן לחימה עזה, במלחמה מלאה עם לבנון, בין ישראל ללבנון, או בין ישראל לחיזבאללה בלבנון, יש סבירות שלפחות חלקים גדולים מהצבא יתערבו, גם לא באופן מאורגן כצבא, יתערבו לצד חיזבאללה, מאוד שיש לא מעט שיעים גם שמשרתים. ולכן, אם ישראל נשאלת, הסיוע צריך להיות סיוע דיפרנציאלי. כלומר, תרומה ממוקדת לגורמי כוח בתוך המערכת הביטחון, לא רק הצבא הלבנוני, כאלה שלוחמים בטרור, כאלה שלחמו באיסיס בזמנו, גורמים כאלה יכולים וצריכים אולי לקבל סיוע מארצות הברית, וגם, אז א' צריך להיות דיפרנציאלי בלמי אתה נותן את הסיוע בתוך צבא ארצות הברית, ואפשר למקד את הסיוע לגורמים מסוימים, וב' שיש כמובן סוגיות מסוימות בתחום האמל"ח הישיר והעוטף, שלא יינתן לצבא לבנון, כי הסיכוי שהוא יזלוג לידיים של חיזבאללה הוא חמור ויהווה סכנה גם לישראל.
עם הסיפה של יורם אני די מסכימה. זאת אומרת, לא שאנחנו מוכנים שצריך להעביר כל דבר ולכל גורם. כמובן, אבל אני חושבת שכן צריך להיות פה מאמץ לנסות ולייצר איזשהו כוח שיהווה כוח כנגד ומול המיליציה של חיזבאללה, שהוא כוח גדול וחזק, ויהיה קשה מאוד לייצר כוח כזה, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולנסות לעשות את זה.
ולסיום, למה ישראל צריכה לצפות בזירה הלבנונית בזמן הקרוב? על מה לשים את הדגשים מבחינת ההתנהגות של השחקנים שם. דיברנו על צבא לבנון, אבל נחזור אולי לסיום לנושא העיקרי, על חיזבאללה.
תראה, אני אגיד לך, קודם כל, מבחינת המאומות עצמם, צריכה להיות איזושהי אנרציה מתגברת כדי שהטבע של מאומות מהסוג הזה להישכח בשני חפים, זה הדבר הטבעי, ולכן אם לא יהיו אירועים שילבו אותו, יש סיכוי שאם לא יהיה גורם שמארגן את ההפגנות, וגורם שמלבה אותם סביב אירועים חריגים, אז כנראה שאם יצליחו בסופו של דבר להקים ממשלה, עם כל הפשרות, זה כנראה יביא בסופו של דבר להרגעה אם לא יתפרץ שם משהו. זה אחד. שניים, צריך להשגיח, מכיוון שהאיום העיקרי, אני חושב, מכיוון שגם חיזבאללה וגם ישראל אינן מעוניינות בשלב זה במלחמה, הסכנה העיקרית לפרוץ מלחמה היא בעיקר אירוע בלתי צפוי שקורה, או אירוע שישראל תעשה נגד פרויקט הדיוק שיכול ללבות את העסק, או איזושהי הידרדרות אחרת. אבל כרגע, שני הצדדים עצמם, חיזבאללה, אם נדבר בשמו, לא מעוניין במלחמה, אבל אחת שהיא תפרוץ, הוא מוכן לה.
אני הייתי מסכמת, מכיוון שאנחנו לא נביאים ולא יכולים לדעת בדיוק איך זה הולך להתפתח, איך הולך להתפתח המחאה בלבנון, אף אחד לא צפה את המחאות בעולם הערבי, וגם לא ידענו לאן הם הולכות ואיך הן תסתיימנה, איפה שהם הסתיימו, וברוב הפעמים הם לא הסתיימו. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על המחאה בלבנון, אני הייתי הולכת לכיוון של לצייר תרחישים, שזה איזשהו כלי שיכול לעזור לנו אולי להבין מה קורה. ואני רואה שלושה תרחישים אפשריים עיקריים. האחד, שבסופו של דבר יצליחו להרכיב איזושהי ממשלה, ויהיה איזשהו פתרון ותיקונים קוסמטיים, והחורף וההתעייפות של המפגינים יובילו לאיזשהו סיום של הפרק הזה, לפחות של המחאה, ואנחנו נמצא מול לבנון שהיא אותה לבנון, עם חיזבאללה גורם דומיננטי, עם היכולות שיש לו, ומעורב מאוד בממשלה הלבנונית. זה סיטואציה של תרחיש מחאת וואטסאפ, שזה ייגמר בלא כלום. אפשרות אחרת, שיהיה פה שינוי עמוק משמעותי, שבאמת המחאה תצליח לייצר איזשהו שינוי או בממשלה או ביחסי הכוחות ולהביא למשהו חדש בתוך לבנון שהוא בכיוון חיובי. זה התרחיש הפחות סביר בעיניי, אבל הוא צריך לשים אותו על השולחן גם כן. והאפשרות השלישית כמובן זה שהאירועים יחמירו, יחריפו. הממשלה לא מסוגלת לענות לדרישות של המפגינים שהם לשינוי אמיתי, לשפיטה, לקחת את כל המושחתים האלה מכל העדות, ששולטים בלבנון מזה עשרות בשנים למשפט, וזה לא ייגמר וזה רק יתעצם ונגיע למצב של אלימות וכאוס ואנרכיה, ואז אנחנו נראה לבנון הרבה יותר מאתגרת. אני חושבת שבתרחיש של הכאוס, היכולת של חיזבאללה להשתלט, להשפיע, לפחות באזורים שבשליטה שלו, בטח במדינה, בתוך מדינה שהוא יצר לו בדרום ובמקומות אחרים, יכולת מאוד משמעותית, ואנחנו נצטרך
לדבר על כך גם בתוכניות עתידיות. כנראה, כן, זה בכל מקרה יהיה, כנראה. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה, אירון.